אוקיי. היום הזאת אפשר לדבר על כתיבה בקיצור, למרות שיש הרבה מה לדבר על קיצור, אני אשתדל לדבר על קיצור בקיצור, ולא להאריך. כולם יודעים שהחכמים העריכו בשבח הקצרנות, וכתוב לעולם מלמד אדם את המידות דרך קצרה, ואמור לך לצלם השם אחר, יש הרבה פתגמים ומליצות, מלך פרחה, וכו' וכו'. אז הפליאות כותב, הקיצור הוא טבע חריף, אהוב ונחמד לכל. ובאמת ככה, מי שמסתכל בכל הספרים, בדרך כלל רבותינו היו מקצרים. משתדלים לקצר. מכמה סיבות, גם עומת נביא כמה סיבות לעניין, אבל בגדול החכמים משתדלו לקצר. מצד שני, למה? כי הקיצור הוא, ברגע שאתה מעריך יותר מדי, אתה בעצם מאבד את הקורא. הקורא כבר רואה שכל מיני דברים שכבר מעניינים אותו, הם כבר כל מיני שורות שהוא כבר מבין אותה, את המאמר בלעדיהם, הוא מאבד, הוא מאבד אותך, וקשר לי לקרוא, איך אמרנו שישיבה כתב לחכם אחד, או שכתב בעריכות, כתב במכתב בעריכות, קשה לי לקרוא את זה, כי תורתי נעשית קרעים קרעים. אני צריך לקרוא משפט פה, אחר כך לקפוץ, אני כבר מאבד את הכל. כשאתה קורא משהו שהוא מועד המחזיק את המרובה, שכל מילה צריך לקרוא אותה, אז אתה מרוכז בדבר והכל מובן לך. אתה צריך לדלג, זה כזה, הכל יהיה, זה לא נתפס לקורא. מצד שני, זה גם לא נכון לקצר מדי. למה? כשאתה מקצר מדי, בעצם אתה, הקיצור הוא בא על חשבון ההבנה. הרי בשביל מה, מה המטרה שאנחנו רוצים לקצר? כדי לתת לקורא הבנה יותר טובה. כשאם אתה מקצר דבר בחידות, כמו אבן עזרא, למשל, הקורא לא יבין כלום, אתה רק מרפא את ההבנה. אז יוצא ששכרו של הקיצור יוצא בהפסדו של ההבנה, הפסדה של ההבנה. לכן, אין כללים מוגדרים, אי אפשר לתת כללים חד משמעיים מתי הקיצור טוב, מתי זה קיצור יותר מדי, מתי זה אריכות יותר מדי. אפשר לתת קווים כלליים, אבל אין ממש מישהו שיגיד לכם, תמו, יש כלל ככה וככה וככה. צריך לתת קווים כלליים, ולתת לכל אחד בעצמו, צריך לבחון את הדבר לפי המקום, לפי השעה, לפי הקוראים שקוראים אותו. זה תלוי בהרבה הרבה גורמים. אנחנו ניתן את הקווים הכלליים, וכל אחד, תוך כדי כתיבה, לומד את הדרך איך לתאמות המידה. אז קודם כל, הרמח"ל כותב בספר המליצה, הוא מביא כלל, הוא מביא אמת מידה מסוימת כדי לבחון מתי אנחנו מקצרים מדי, מתי אנחנו מאריכים מדי. אומר הרמח"ל, כותב אריכות, אני אקצר. כל מילה שלא תוסיף חלק בציור העניין כלל, הנה המילה ההיא מיותרת לגמרי. כלומר, אתה עכשיו כותב, ואתה רואה שהשלוש-ארבע מילים האלה שהוספת, הם לא מוסיפים בהבנה. זאת אומרת, אם אתה היית קורא, צריך תמיד לבחון את זה בין הקורא. בכלל, בכתיבה תמיד צריך לבחון איך הקורא קורא. לא בעיניים שלך, אלא בעיניים של הקורא. הקורא שלו, שפעם ראשונה קורא את המאמר והוא לא מונח כמוך בחומר, אם הוא, השלושה ארבעה מינים האלה יפסידו לו את הכוונה, ימעיטו לו את הכוונה, או שהוא מסתדר גם בלעדיהם. גם בלעדיהם הוא יבין אותו דבר. אם כן, אז המילים האלה בעצם יהיו טובות. לא צריך את המילים האלה. לעומת זאת, אם אני מחסיר כמה מילים והקורא בגללם לא יבין את ה... יבין פחות, הוא לא יבין, הוא יבין את המשמעות המדויקת. אם צריך להוסיף מילה בשביל שיבין את המשמעות המדויקת, אז בכזה מקרה, אז אנחנו כן צריכים להעריך. כלומר, זה לא חד משמעי. אני קצרן, צריך לדעת מתי להעריך אותי מקצר. הייתי אומר, קיצור זה יותר מדויק להגיד תמצות. לתמצת, להכניס מעט, נכניס הרבה במעט, מעט מחזיק את המרובה. אז כשאתה כותב, ואתה רואה, יש לך את המאמר לפניך, פשוט, אתה צריך לבוא ולראות מה אפשר להשמיט. לראות איזה מילים לבוא, לראות אם המילים האלה מיותרות, אם המילים האלה ממעיטות את הכוונה, מרבות את הכוונה וכו'. אז יש דרך פשוטה איך לקצר, פשוט. לקחת ולמחוק את המילים שהן לא מוסיפות בהבנה, שאפשר בלעדיהן. יש דרך יותר מורכבת, זה כבר לשלב יותר מאוחר, יותר אומנותי מה שנקרא, ולפעמים יש לך משפט שאפשר לשנות אותו, להתחיל מהסוף, או לשנות את המבנה של המשפט, ואז פתאום אתה רואה שאפשר לכתוב את הדברים בחצי בחצי מהכמות. אבל זה כבר יותר מורכב. אבל הדרך הפשוטה ביותר, כדי לדעת את סוד הצמצום, זה להוריד ולהשמיד מילים. אז בואו נעשה כמה אתגרים כדי שנראה את זה למעשה. אני אקריא לכם משפטים, אתם תגידו לי אם יש איזה מילים יש שם מיותרות, או יש או איזה מילים הם לא צריך, איזה מילים מיותרות, איזה מילים כן צריך להוסיף אותם. אדם שמעוניין, אני אקריא לכם משפט משפט ואתם תגידו. אדם שמעוניין להשיג את סוד הצמצום בכתיבה. יש פה מילה מיותרת?
אדם.
יפה. המעוניין. מה זה אדם המעוניין? ברור, מי מעוניין? שור חמור? מי מעוניין? המעוניין. יפה. אז אתה רואה? הרווחנו מילה אחת.
צבע
על... איזה צבע זה מוסיף שזה אדם?
מה
נקרא? למה? אתה צודק, אנחנו לא מתייחס לזה, על דברים שכן צריך להעריך כדי שימו. אבל קודם כל, פה אני לא חושב שהמילה אדם היא מוסיפה צבע. היא מוסיפה צבע? לא. אתה צודק, אם זה מוסיף צבע, אני מסכים איתך. אבל זה לא מוסיף צבע. אה? מוסיף צבע שחור אולי. אז אנחנו המעוניין להשיג את סוד הצמצום בכתיבה. יש פה מילה מיותרת?
אה,
יפה. פה מילה את מיותרת? אז המעוניין להשיג סוד הצמצום בכתיבה. המילה בכתיבה מיותרת?
לא.
לא. למה לא? אולי אני מדבר על סוד הצמצום בקבלה, יש לי מושג כזה, הרי הענק המילה, הביטוי הזה סוד הצמצום הוא לקוח מהקבלה בכלל. אז אתה חייב להגיד שמילה בכתיבה. אז עכשיו אחד להגיד, שמע, אני קצרן. אתה קצרן, אבל אתה מה אתה מרוויח? אתה בעצם מפסיד בהבנה של הדברים. טוב, אז סגרנו, המעוניין להשיג סוד הצמצום בכתיבה, ישנה עצה טובה. יש פה משהו מיותר? ישנה עצה טובה? למה? אולי טובה? ישנה עצה. יפה, המילה טובה היא מוסיפה שהקורא, צבע תגיד, היא מוסיפה חשק לקורא לקרוא. אה, אם הוא כותב עצה, בסדר. עצה טובה, אני חייב לדעת מה זה. אז עצה טובה, אז המילה טובה היא משמעות, היא כן, היא לא מיותר. הלאה. שיכתוב, המעוניין להשיג סוד הצמצום בכתיבה, ישנה עצה טובה, שיכתוב תחילה כהרגלו תמיד. מה המילה מיותרת? תמיד. מה זה כרגלו תמיד? תחילה כרגלו. בתור דוגמה, בלי תחזית גמור. לא, שכתוב תחילה כרגלו. לאחר מכן יקרא את כל אשר כתב. יש פה מילה מיותרת? את אשר כתב, מה זה את כל אשר כתב? הוא כתב פה ספר? כתב מאמר, ברור שזה משהו... אין פה. אתם קודם כל, שיש הרבה דברים, אתה רוצה להדגיש שלא על חלק מהקטן מהדברים, אלא על כל הדברים, אז יש את המילה עניין לכתוב את המילה כל. אבל אם לא, המילה כל מיותרת, אין לו שום עניין, היא לא מוסיפה כלום. אז אחר מכן, אחרי שהוא כותב את הכרגלו, לא, פה אי אפשר לוותר על המילות. פה אי אפשר למלא את זה. לאחר מכן נקרא כל אשר כתב. יש מקומות, יש כללים, זה פעם אחת דבר. מתי צריך לכתוב את זה, מתי אי אפשר לכתוב את זה, מתי אפשר לוותר על זה. אי אפשר תמיד לוותר על זה. למשל, אבנים שחקו המים. אם היה כתוב את זה, היינו מבינים בדיוק מי שחק. אבנים או... זאת אומרת, לא שבא הרבה נדבר על זה. אבל בוא, זה כבר הנושא אחר, אולי נדבר על זה פעם אחת. לאחר מכן נקרא את כל אשר כתב. וימחק את המילים המיותרות שאינן מוסיפות שום דבר. מה המילים שאינן מוסיפות שום דבר במשפט הזה?
שום דבר.
שום דבר. חכה, את המילים המיותרות. שאינן מוסיפות. מה זה שום דבר? זה לא מוסיף שום דבר, המילים שום דבר לא מוסיף שום דבר. לא, אתה צודק. אני אשמדי שתי מילים ולכן זה לא מוכן. שאינן מוסיפות להבנת העניין. אי אפשר, אם אתה שומע את המילים המיותרות, זה לא מובן, לא מובן מה שאתה רוצה. פה, שהמילים המיותרות שאינן מוסיפות להבנת הדבר. איזה מילים מיותרות? שהרבה זה, במה מיותרות? שאינן מוסיפות להבנת הדבר. ולא צריך לכתוב שאינן מוסיפות שום דבר להבנת הדבר. מובן? או שיוסיף את המילים החסרות להבנת העניין, יש פה מילים מיותרת? איזה מילים? המיותרות, חסרות, חייבים להגיש החסרות. עד אשר יישאר לבסוף התוכן המתומצת ביותר. כך יתרגל להתבטא בצורה מושלמת, אך במילים מועטות, ויקבל איכות במעט כמות. פה עוד קצת קשה, המילה ויקבל היא מיותרת. עד אשר יישאר לבסוף התוכן המתומצת ביותר, סליחה. קל להתרגל להתבטא בצורה מושלמת במילים מועטות, מועט המחזיק את המרובה. הפסיק שאני כותב פה, הוא משמיט את המילה ויקבל. הרבה פעמים הפיסוק, המקפים, הפסיקים, זה צריך ללמוד פעם אחרת, מה הכללים של כל דבר, אתה צריך לעשות פסיק, אבל הרבה פעמים, למשל פסיק, הרבה פעמים הוא מייתר את המילה אז. אתה עושה פסיק, לא צריך לקרוא את המילה אז. הרבה פעמים המקף מייתר פה מילים. אז פה, אם אני כותב פסיק, אז במילים מועטות, איכות במעט כמות. או, ועכשיו, כדי לקבל את זה, כל הזמן צריך להסתכל כמו שאמרנו בעיני הקורא. אם אתה עכשיו היית קורא את הדבר, סתם קורא ניטרלי, היית, זה היה לך צורך להבין את הדבר, או שלא היה לך צורך להבין את הדבר? עכשיו, אני אלך שלב נוסף. אני אמר לכם משפט שהתרגום שלו הוא לא קל, המשמעות שלו היא לא קלה, ואתם צריכים לכתוב בדף את המשמעות בצורה המתומצתת ביותר, אבל, כמו שאמרנו, שזה לא יבוא על חשבון ההבנה. אם זה בא על חשבון ההבנה, זה לא שמי, לא עשינו כלום. לא חוכמה לכתוב בקיצור אם זה בא על חשבון ההבנה. אז אני אתן לכם משפט, ואני אגיד לכם את המשמעות שלו בשפת הדיבור, ואתם תכתבו לעצמכם את המשמעות בתמצות ובואו נראה, ניקח כמה דוגמאות ועל פי זה ננסה לבחון את הדברים ולתת את הכללים. יש מה שאלה?
תמצות זה כאילו
הדבר הדיבור. תמצות זה לקחת הרבה מילים ולעשות...
לא, אבל זה גם ההבדל
או שזה הרבה? לא, יש כאלה מדברים בתמצות גם בדיבור. בדיבור, בדרך כלל הדרך המדברים יותר להעריך בדיבור. לכן למד נראה שבדו שיח התורה הרבה יותר מעריכה. שימו לב, בדו שיח שהתורה אומרת, מביאה דיאלוג או כאלה דברים, אז התורה מעריכה יותר, כי דרך הדיבור, נראה לי רמח"ל כותב, דרך הדיבור שאדם מדבר, הוא מעריך יותר בדברים. ולכן כיוון שהתורה רוצה לתת את הדברים בצורה אותנטית, שתרגיש כאילו באמת יש פה דיבור בין האנשים, והתורה מביאה את זה יותר בריחות. אתה צודק שדיבור בדרך כלל זה יותר בתמצות. כתיבה יותר חשוב בה לתמצית, אבל גם יש... תלוי גם מה, תלוי איפה, תלוי... תלוי בו הרבה גורמים. הרב לאו פעם אמר ששאלו אותו מה הסוד שלו, שהוא מדבר כל כך יפה. אז הוא אמר שהוא, כשהוא מגיע לאולם, הוא מגיע להרצאה, קודם כל מסתכל כמה דקות על הציבור, כל עת אותם, מבין את הרמה, את הסגנון, ועל פי זה הוא מדבר. כלומר, הסוד שלו שהוא יודע בדיוק להתאים, באמת זה המוכנות שלו, להתאים את הדברים לשומעים. זה הסוד. אז לפעמים אתה צריך לדבר בתמצות, אני לא אומר שלפי אתם יודעים חכמים, כמוך. צריך לדבר בתמצות. צריך לדבר בעריכות. אם אתה לדבר לבעלי בתים, זה כמו תלוי בדבר. פשוט צריך לדעת להיות חכם. הדברים האלה, אלה זה לא רק כללים, הכללים הם קווים מנחים. הם לא חד, הם לא שחור לבן. להפעיל את השכל. ולדעת בכל מקום, לדעת בצורה נכונה. אז בואו נתחיל. קודם כל, המשפט הראשון, קריינה דאיגרתא, איהו להווה פרוונקא. מה המשמעות של המשפט? זה נראה את זה מוכן נצר, שהוא בא ל... הוא ראה ששלחו מכתב למלך צדקיה, למלך חזקיהו, והוא ראה שכתבו קודם כל, הזכירו קודם כל את המלך, ואחר כך את הקדוש ברוך הוא, אז הוא אמר להם, מה זה, הייתם צריכים להזכיר קודם כל את הקדוש ברוך הוא, אחר כך את ירושלים ואת המלך, אז אמרו לו, בסדר. קריין הדיגר אתה. אתה שאתה רוצה להגיד את הדבר הזה, אתה תעשה את זה בעצמך, מה אתה עכשיו שולח שלחים? אז הוא באמת רץ לעצור את השליח, הוא רואה כבר שהשליח כבר הלך, אז כאילו שבזכות השלוש פסיעות האלה וכו' וכו'. אז שם כתוב את המשמעות של, שם כתוב את הפתגם הזה, קריין הדיגר אתה אם נעבור פה הבנקה, והמשמעות היא, במקום, אתה אומר לעשות את הדבר, אתה מציע את הדבר, תעשה את זה בעצמך, מה אתה... אם אתה שאתה אומר את זה, אתה תעשה את בעצמך. תכתבו את המשפט הזה בתמצות. כמה שאתה תמצות. מי שיש לו מוכן, שיבין לי.
הוא מסיע את זה,
הוא יבצע. לא, בכתיבה, אני בכתיבה. תכתוב את המשמעות הזאת. יאללה, דיגר, תהיו לבר פעם בנקה. אתה אומר לעשות, אתה מציע הצעה מסוימת. קודם כל תעשה את זה בעצמך, אחר כך תבקש מאחרים. עשה את זה בעצמך, לא... עשה את זה בעצמך. מה? מציע בצע זה חידה. עוד פעם, החוכמה היא, האתגר שלנו, האמנות של הקיצור, זה לעשות... לכתוב את המשפט בצורה כזאת שזה לא יבוא על חשבון ההבנה. עכשיו אם אני כותב לך מציע יבצע, זה יכול להיות בתור כותר, בתור פתגם, בתור משהו. באמת בפתגמים, פתגמים, צריך לקצר בהם כמה שיותר. כי כל החיים שלהם, כל הטעם שלהם, פתגמים, חידות, כל הטעם שלהם זה כשם בקיצור. יש מקומות, הרמח"ל כותב שהקיצור הוא הכרחי, יש מקומות שהאריכות היא הכרחית. אחד המקומות שקיצור הוא הכרחי, זה חידות, פתגמים, מניצות. זה יכול להיות כותרת יפה, מציע את זה. אבל אני עכשיו רוצה לכתוב, להסביר את הגמר. עכשיו רוצה להסביר את הגמר. איך אני מסביר? יש שם מישהו כבר מישהו כתב?
זה ירד בגלל זה להעביר את
זה. אה?
מציע הדבר יוצאו בעצמו.
איך?
מציע הדבר יוצאו בעצמו.
יש פה מילה מיותרת. הוא. הוא. איזה הוא? עוד פעם, איך אמרת?
המציע הדבר,
יוצאו
בעצמו.
המציע הדבר? מציע הדבר, אתה מתכוון?
כן.
יוצאו,
יוצא אותו בעצמו.
יפה מאוד, ארבע מילים, יפה מאוד. יפה מאוד. ממש בדיוק.
אמרת,
תפסיק,
תעשה את זה
בעצמו. מה אמרת? לא, זה משמעות של קשוט עצמך וקשוט אחרים. משמעות אחרת. פה זה משהו אחר. פה זה, כנראה דיגרתי לדבר פה בבנק, הכוונה, אתה יצאת לעשות. אל תגיד לאחרים לעשות את ההצעה הזאת. אתה בעצמך תבצע את ה...
ברעיון שהוא
אמר, יצאת,
אתה
תעשה. ברעיון שהוא אמר, יצאת, במקום אמרת, יצאת, יצאת,
תעשה בעצמך.
נכון. אתה יצאת, אתה תעשה. יצאת, תבצע
בעצמך.
שלוש מיני.
אתה
יצאת,
אתה תעשה.
איך?
אתה יצאת, אתה תעשה.
למה צריך אתה? אתה זה מיותר. בוא נלך לדוגמה שנייה. כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אומר הגר"א, מה הכוונה? כמו שהאדם מסתכל על המים, אם הוא מעקם את הפרצוף, המים גם מעקמים את הפרצוף. אם הוא מחייך, גם בבואה במים מחייך. אותו דבר כן לב האדם לאדם. אם אתה רוצה לקנות את לב האדם שמולך, אם אתה בעצמך תשנה את הגישה בלב כלפיו, גם הוא ישנה בלב שלו את הגישה כלפיך. זה, בשפת הדיבור, מאוד ארוך. בוא נראה מי יכול לתמצת את מה שאמרנו, את הביאור של כמיים, בלי להגיד את המילה, את הביאור של כמיים הפנים לפנים כן לבד אדם האדם. מי יכול להגיד את את התמצות של הדבר בכתיבה. זה דבר שמטבע הדברים, האנשים מעריכים יותר בדיבור. צריך להסביר את זה יותר מהר, זה יותר קשה מקריין הדיגר. מה זה מה שתראה לאחרים? את מה תראה לאחרים? אולי הכוונה מה שתראה לאחרים זה אם תראה להם, תראה להם תמונות. אין פה הבנה מה זה תראה לאחרים? את מה תראה?
פשוט תחשוב על אחרים.
זה לא משמעות, מה?
פשוט תחשוב על אחרים,
תכתבו עליהם. לא, אבל אתה צריך להכניס את זה עם ה... אני רוצה שתכניס את זה יחד עם המים. עם הדימוי של המים. הפסוק מדמה את זה למים. כמה היה פנים לפנים, כן לבד עם האדם.
איך?
זה אחי,
המשפט
הכי
קצר.
עוד פעם?
קרה
עם הפנים לפנים,
זה הכי קצר.
נראה מה.
הידר שנתנהג.
לא חשבתי
עליי.
אה? הידר שנתנהג לאחרים?
הידר שנתנהג ככה
התנהגו אליך. איך שתרק אחרי. לא, לא, זה לא משמעות. אני אגיד לך למה. הידר שתתנהג, כך התנהגו אליך, זה לא משמעות בכלל. למה? כי אני רוצה להגיד, כדי שתתנהג לבן אדם עצמו, הספציפי הזה, כך הוא יתנהג אליך. ועוד פעם, להכניס את המים.
מים.
מים
מה?
על המים. זה
עוצמה.
כמו שהמים. איך תגיד?
כמו
שהפנים משתקפים
למים.
או, יפה.
היכל המים יחכו אליך.
אה?
היכל המים
יחכו
אליך.
הגרמת לנו לחיוב.
למה לא?
יפה, יפה. לא, אבל מה עם ה... עכשיו, ואני שואלת עם המים בלי האדם.
מה זה למה הכי
חולה?
אתה שואלת לבן אדם. בוא נראה, לאט לאט. כשם שהדמות... קודם כל, כיוון שהפסוק הוא התחיל במים וסיים באדם, אז כשאנחנו פרשים את הפסוק, אנחנו צריכים להצמד לפסוק. אי אפשר להגיד, כמו שהאדם, האדם הוא כמו המים, כי אז אתה מאבד את הקשר עם הפסוק. צריך להתחיל עם המים. כי
השתקפו את הפנים למים.
איך, איך? תגיד, מה?
כמו שהאדם משתקף למים.
כמו שהשת...
השתקפות של הפרצוף של האדם למים, ככה השתקפות לב האדם לאדם.
ככה היא, ככה פנימיות של האדם משתקפת אצל האחר. הפנימיות, הגישה של האדם כלפי חברו משתקפת אליו וחזר. בסדר? בסדר. נתן בתור דוגמה.
האנשים כמו ברב, תראה, מה
שתראה, הוא הולך וחזר. פעמיים. פעמיים זה לא מים. יפה, מה? מים
זה
מים. לא, אתה רוצה לעשות פתגם לעצמך, זה יפה מאוד. אני מחפש כאילו איך לפרש את הפסוק. זה לא פתגם, כי בזמנם כנראה שהמראה, הם משתמשים במים למראה. בסדר. עכשיו...
יש
תשובה. אה?
יש תשובה? אם המשתקפת
במים, ככה משתקפת, אתה... לא. אתה התחלת טוב, אבל ההשתקפות של האחרים אליך, זה לא מובן. אם אני אגיד לך את המשפט הזה בלי שתדע, בלי שיהיה לך הידיעה.
אני
אומר לך
שהוא...
מה יש לי
שכיכול
מקובל
את מה שאני
אומר? לא, במובן ממש, מה זה השתקפות אחרים אליך? השתקפות של מה? של הגישה שלהם, של הלב שלהם?
זה פשוט, מה?
מה?
דמות, מה זה דמות? של צחוק או של כעס?
הכוונה של הפסוק פה זה העניין של הגישה של הלב, לא סתם השתקפות אחרים. אולי, מה, אם אני מסתכל על האחרים, אז גם אני באותו פרצוף שלהם?
קשות האחרים השתקפו.
לרגשות
האחרים
שתקפו אליך. רגשות, הגישה. טוב, אנחנו, אה? אמרתי
שכמו שאני משתקף במים, אז ככה הלב
שמשתקף לאחרים? לא. כמו ש... כשם שההשתקפות במים, כשם שאתה קובע את ההשתקפות של המים, ככה אתה קובע, כשם שאתה קובע את ההשתקפות המים, עוד פעם. כשם שאתה קובע איך תהיה השתקפות המים, אותו דבר, אתה קובע את ההשתקפות, את הרגשות של החבר כלפיך.
זה ארוך מדי.
אה?
ארוך מדי.
זה דימוי, זה דימוי.
לא תמיד יש לנו אפשרות לבאר בצורה קצרה. אבל השאלה היא, אם אני אמרתי משהו מיותר, אם יש משהו פה שהוא מיותר,
לא עדיף לקחת את הפסוק וזהו.
הפסוק כולם מובן.
מובן, כולם יודעים.
מה? אחרי שכזה אתה
פעם יודעים.
למה גולם מילה צריך לפרש את זה? טוב. עכשיו ניתן את הקווים הכלליים. כמו שאמרנו, אין פה באמת כללים חד משמעיים, אבל יש קווים כלליים. ניתן את הקווים הכלליים, מתי כדאי לקצר, מתי כדאי להאריך, ונעשה את זה בעזרת הפסוקים של התורה. התורה כידוע, מאוד מאוד קצרנית. אפוש מאוד מאוד קצרנית. אין מילה, אין אות בתורה שהיא מיותרת. אין, תחפשו. אם יש, כל המפרשים עומדים ואומרים, מה? למה יש פה אות מיותרת? למה פה אוסיף את המילה הזאת? למה הם שואלים? סימן שאין, לא אמור להיות משהו מיותר בתורה. בוא נראה. אבל מצד שני, צריך לראות מתי התורה באמת כן מקצרת, מתי התורה כן מעריכה, ועל פי זה ללמוד את הכללים. דבר מאוד מעניין, רבינו מחיה כותב שכאשר יש מדובר בעניין חשוב שיש בו הרבה פנימיות, הרבה עומק, התורה דווקא כותבת את הדברים בקודם, בקיצור. למשל, את ראש השנה. ראש השנה התורה כותבת עליו ממש בקצרה, לעומת החגים והמועדים האחרים, לעומת שבת למשל. כי אמר רבינו מחיה, כי בראש השנה יש הרבה סודות, הרבה דברים עמוקים ופנימיים, לכן התורה מקצרת בהם. אותו דבר, ובתורה בעל פה, התורה בעל פה מעריכה. עוד דבר הוא אומר למשל בציצית ותפילין, ממש כתובים במילים ספורות בתורה, ועוד שבתורה שבעל פה יש על זה הרבה עריכות. התורה לא כותבת לך באיפה לשים את התפילין, באיזה מה, והיה להיות על ידיך, איזה יד. התורה שבעל פה מעריכה מאוד בקיצור, אומר רבינו מחיה, יש בו הרבה עניינים פנימיים. טוב, זה לא קשור אלינו, מזה אי אפשר ללמוד, מזה אנחנו לא יכולים ללמוד איזה כלל. הרבה פעמים מי שרגיל בפירוש רש"י על התורה, הוא רואה שרש"י כותב, הרי זה מקרא קצר. צריך להבין, מה זה הרי זה מקרא קצר? למה פתאום התורה פה החליטה לעשות מקרא קצר? אם התורה רוצה לקצר, למשל, יש פסוק, אם יוכל, ולא יוכל לראות את הארץ. רש"י כותב, ולא יוכל הרועה לראות את הארץ. אם באמת המילה הרועה מיותרת, אז בכל מקום תשמיד אותה. בכל מקום שהתורה כותבת, אנחנו רואים שלא ככה. אם כאילו שאין אדם מוגדר, אז אנחנו משמיטים את המילה הרואה, אז בכל מקום תשמיד, ואנחנו רואים שלא בכל מקום התורה משמיטה. למשל, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך עם אמת. אפשר לכתוב, אשר אם יוכל למנות את עפר הארץ. אלא מה, המילה איש, המילה רואה, היא לא מיותרת. לכן רש"י כותב, זה מקרא קצר, ויש פעמים של מקרא קצר. צריך להבין אבל, בכל מקום שרש"י כותב רק מקרא קצר, למה באמת דווקא פה הוא קיצר? אפשר, ובאמת אתגר לראות איפה, איך בכל מקום למצוא את הסיבה למה דווקא פה קיצר. אני אתן לכם שלוש דוגמאות שאני מצאתי, ואם יש מישהו שיכול עוד להוסיף, זה יפה מאוד. מקום אחד, כתוב, ויהי כאשר פטרלן קריה, אותי ישיב על קני ואותו תלה. יש פה קושי בפסוק, שרש"י מתקשה בו. מה הקושי? כתוב, ויהי כאשר פטר לנו, כן היה, מי זה חוזר?
יוסף.
אותי ישיב על קנים ותות עליי, מי זה חוזר אותי? על פרעה. אז הוא קשל לרש"י, לא, הוא לא כתב את זה, אבל זה מה שהוא קשל. היה צריך לכתוב, ויהי כאשר פטר לנו, כן היה. שזה חוזר על יוסף שהוזכר לפני זה. אותי השיב פרעה על קנו, ותות עליו. בשלוש תשע, אותי ישיב על קנים, זה חוזר על מי?
יוסף.
על יוסף. לכן אמר רש"י, הרי זה מקרא קצר. בסדר, אבל למה דווקא פה הוא קיצר?
חלומות הולכים אחרי הפתרון.
אה?
חלומות
הולכים
אחרי הפתרון, זה
לא מזכיר
יוסף עצמו.
זה אברבנאל כותב. אברבנאל, הוא אומר, לא, זה לא מקרא קצר. באמת אותי ישיב על קני, וחוזר גם על יוסף. אתה מכיר פתרנו אותם לחלום, והחלומות הולכים אחרי פתרונה.
זהו, בגלל שדיבר על פרעה, אז אתה יודע להזכיר. כאילו, זה גם שם כבוד, שדיבר לא יכול להזכיר כאילו אתה.
אני חשבתי על זה, אבל אי אפשר להגיד, למה? כי בהתחלה אמרו לו, פרעה קצף על הבדל.
זה
יש למלך. אז גם פה. גם שם היה... אולי שם אי אפשר להגיד, קצף על הבדל.
אולי
שם. אה?
אולי שם התורה
שם. אולי שם אי אפשר להגיד קצף, אי אפשר להגיד קצף על הבדל. לא חייב להגיד פרעה. ופה שיכול להשמיד, איפה שיכול להשמיד הוא משמיד. אי אפשר להגיד. נכון. אבל אברבנאל באמת אומר, לא, קשה לו להגיד שיש קיצור ב... הוא מעדיף...
אפשר להגיד שזה קיצור, זה רומז לדבר הזה.
באמת
זה הכוונה היא, זה הכוונה היא פרעה. ולמה הפסוק הזה ככה, לרמוס או שזה כאילו...
שתי משמעויות?
כן.
יפה. אני חושב שזה משהו אחר, קצת מוזר, אבל... מי שמסתכל על הפסוק הזה הוא פסוק מאוד מעניין. איזה דבר מעניין יש בו, בצליל שלו של הפסוק? חרוזים. לא סתם חרוזים. זה חרוזים שקולים. התורה בדרך כלל לא כותבת חרוזים. גם אם כותבת חרוזים, לא שקולים.
אני חושב שביתי אותך.
ממש. יש פה 12 תנועות. אתם יודעים את העניין של המשקל? יש פה 12 תנועות. וגם עם 200, שימו לב. ויהי, כאשר פתרנו על קניה, אותי, ועוד פעם תביא, שיב על קניה ועוד אותה. זה ממש חרוז. עכשיו, אם הייתי מוסיף פה את המילה, אותי ישיב פרעה, מה היה קורה? הרסתי את החרוב, הרסתי את המשקל, אה?
היה
כתוב יוסף בהתחלה, למה הוא אומר כל כך? לא, הוא לא יכול לכתוב יוסף בהתחלה, כי הוא לא צריך לכתוב, כי כתוב לפני. מתי אני צריך להוסיף את המילה יוסף, או פרעה, כשאני עכשיו אומר למישהו אחר? ואני בלי דיברתי על מישהו, כמו שאני כתוב, ראובן הלך למכולת. וראובן המשיך אחר כך לישיבה. מה צריך לכתוב? והוא המשיך לישיבה. אז זה לא מתמש. עוד דוגמה, יפה. וכיסה את עין, אמרנו את זה מקודם, וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ. אומר השי מה זה ולא יוכל לראות את הארץ, ולא יוכל הרואה לראות את הארץ. זה רשום קצרה דיבר. ואלו, למה דווקא פה רשום קצרה דיבר? אם אתה מדבר בקצרה, דבר בכל מקום. למה דווקא פה יש עניין? אז פה אפשר להגיד מה שהוא אמר. מה שהוא אמר על הדבר הנישון. אם יש פירוש שמי זה ולא יוכל לראות את הארץ, זה חוזר על הרבה. למה, כמו אומרת שסומא, הוא אוכל יותר. הוא לא רואה את האוכל, אז הוא אוכל יותר. אז, ולא יוכל לראות את הארץ, באמת חוזר על מי? על הרבה. שכיוון שהוא לא יוכל לראות את הארץ, הוא אוכל הרבה הרבה מהסנות של המצרים. ככה התחסל מהם הרבה. עכשיו, אם היה כתוב לראות ולא יוכל לראות הרואה, אם היה כתוב ולא יוכל הרואה לראות את הארץ, היה לי רק משמעות אחת. מה המשמעות? לא יוכל הרואה לראות את הארץ. פסוק, בכוונה יש מי את המילה הזאת, כדי שיהיה אפשר, ובאמת שתי המשמעויות הן נכונות. גם הרואה לא ראה את הארץ, כי הארץ הייתה מכוסה בהרבה, כסיעת השמיים, וגם, הרבה היה עיוור, ולא יכול לראות את הארץ. אז פה כדי להרוויח שתי המשמעויות, הוא קיצר. עוד דוגמה אחרת, כל מיני כיוונים אני נותן. יש פסוק ביהושע, לא חרץ לבני ישראל לאיש את לשונו. כתוב, יש פה מילה חסרה. מה חסר? לא יוכל לחורץ. ראשי כותב באמת, הרי זה מקרא קצר, לא חרץ, החורץ לאיש לבני ישראל לשונו. למה באמת קיצור? אפשר להגיד שהפסוק, מצאים הרבה פעמים שהנביאים משתמשים בלשון של פסוקים. כמו זיו, זה מעט יהיה ואין ישוע. נזכר גם בנביאים, גם בכתובים. כלומר, זה כמו שאנחנו משתמשים במליצות על פי הפסוקים, גם הנביאים משתמשים במליצות על פי התורה. נתתי לזה כמה דוגמאות. בפרק לשון הדיבור שלי. לא, פרק על המליצה. אז פה אפשר להגיד שהפסוק רצה לנקוט את הלשון של הפסוק, של המליצה של הפסוק, ולכן הוא השמיט המילה חורץ. יש פסוק, כולם יודעים, בכל בני ישראל, לא יחרץ כלב לשונו לאיש, ועד בהמה. אז פה הוא לקט את הלשון הזאת, לא חרץ החורץ לאיש מבני ישראל את לשונו. אם הוא מוסיף, את המילה חורץ, אז זה כבר לא קשור לפסוק. לא, אז אחרי כך, לא חרץ לבני ישראל איש את לשונו. אז זה בדיוק חוזר על הפסוק של פרשת בו, בכל בני ישראל לא חרץ כלב לשונו למי איש. אפשר להמשיך למצוא עוד מקומות, יש הרבה מקומות שכתוב, השאלה שכותב על איזה מקרה קצר, אפשר באמת לבדוק בכל מקום את הסיבה, כן. יש לכם אתגר לשבת. אין מה לדבר לשבת, אבל תחשבו על העניין. אבל יש מקומות שהתורה מעריכה באופן יוצא דופן. כולם שואלים למה היא מעריכה. בדרך כלל זה כשהתורה מעריכה בסיפור של תיאור מקומות, של שמות, שזה התורה מעריכה הרבה. צריך להבין למה באמת, מה הסיבה. מה הסיבה לזה? יש באמת סיבה מאוד מעניינת לזה. ראיתי את זה בספר כל יהודה, פירוש של הכוזרי. הוא כותב שהתורה בכוונה מעריכה בשמות של הפרטים ושל המקומות וזה, כדי לאמת את הדברים. כשאני כותב סיפור, ואני כותב זה היה ברחוב ככה וככה, מספר ככה וככה, מביא את השמות של האנשים, אז זה נותן לזה הרבה יותר פוטנטיות, הרבה יותר אמיתי. למה? כי אם זה באמת לא נכון, אפשר להכחיש את זה. אפשר להכחיש את זה. יש כזה מקום? אין כזה מקום, אז למה אתה סתם אומר? לכן התורה מעריכה, וייסעו מפה וילכו משם, כדי שמישהו ברבות הימים לא יכול להגיד, זה משהו, זה לא נכון. למה? כל המקומות האלה, תלך ותבדוק, יש את המקומות האלה. זה לא סתם כתוב בצורה, באמת הם גלים כל מיני מקומות, אם בספרות שלנו, זה אומר כל מיני מקומות שהם בשמות של התורה כתובה, פונון, כל מיני מקומות כאלה, שבאמת מגלים שככה היו נקראים בזמן התורה. וזה מאמת את התורה, לכן התורה כתבה העריכה בדברים האלה. אני זוכר שהוציאו את הספר האיש משה, המורה הרב משה לוי, אז מה נושא ישיבה אמר, לכתוב את השמות של בעלי הסיפורים. להקפיד לכתוב את השמות של בעלי הסיפורים. למה? לכתוב את הסיפור, מי אמר זה נכון, מי אמר? שיש את השם של הסיפור, אז הרבה יותר מהם, הם בקופת דרעי עושים, הבטחתי ונושעתי, יש להם אפילו את הספרים טלפון של ה... זה כבר מוזמנות. אבל שכתב, זה יותר אמיתיות. יש עוד מקום שהתורה מאוד מעניחה, התורה כותבת שיר, התורה כותבת מליצה. במליצות הדרך יותר להרחיב, יותר לפרט, יותר ל... כי היופי של המליצה, היופי של השיר, הוא ההרחבה שלו. כשאתה חוזר על הדברים ואתה הביא אותו בסגנון וזה, פה אין עניין לקצר, יש עניין לתת את היופי. שיר, המטרה שלו זה יופי, המטרה זה להנעים. אז פה עם ההנעמה, אם בשביל להנעים לציבור אתה צריך להעריך, אז תעריך. הרמח"ל לומד את זה מאיפה? שירת הים. בכלל, מה הפסוקים אפשר לכתוב בשירת הים? יש לנו שלושה פסוקים. שלושה ארבעה פסוקים, לא יותר. התורה מריחה, ארץ, אלוק, האבן, למה התורה מריחה בכל הפרטים, בכל הציורים? כי זה היופי של הציור. אחרי שכותבים מליצה, זה לא מקום בדיוק להעריך בו. או שאתה עכשיו יש לך איזו מליצה יפה, אין עניין לקצר. כי פה המליצה, המטרה היא לייפות את הדבר, ודווקא העריכות פה היא משהו מייפה. מסתכלים על המטרה, לא מסתכלים על הדבר. וגם, אנחנו רואים שהרבה פעמים בספרים, בפוסקים וזה, שהפוסקים דברים מגיעים למקום שהם שמחים בו, שהם מחוברים לעניין. כל אחד יש לו את הנושא שהוא מחובר עליו יותר, שהוא יש לו יותר בעניין, אתה רואה שהוא מעריך בו. למה הוא מעריך בו דווקא? הרמח"ל כותב שמדרך השמח להרבות בדברים. כשאדם שמח, כשאדם עכשיו מתלהב ממשהו, מה הוא מספר את זה? למשל את הסיפור שהבשורה הטובה שהייתה אתמול, שמענו שישיבה לעשות את השיעור. כל אחד סותר את זה בדף באחד וירואציות ואופני. למה? הוא שמח, זה דבר שהוא מתפעל ממנו, מתלהב ממנו, אז הוא שמח. אז לפעמים הדרך שלו כותב להראות שהוא שמח בדבר, או בעצם זה הטבע שלו. אי אפשר לעצור את הטבע. היבט כותב שבדרך כלל הוא כותב בהקדמה שלו, שבדרך כלל הוא קצרן מאוד. אבל הוא אומר, בהקדמה הזאת הרחתי בדברים. למה? אני אקריא לכם את הלשון שלו, אני לא יודע איפה. גם בזה הוא מעריך, אבל כשהוא מסביר את זה הוא גם מעריך. כי זה גם בלשון מליצה כותב את זה. הוא אומר, והנה נעולתי לדבר בהקדמה בדרך צחות בארוכה, לשון רכה ואמירה נעימה, אף כי אוהב אני את הקיצור מאוד, כאשר גם מעין בספריי. כי לא הוגעתי בשפת יתר. הסתפקתי בו בהכרחי וכו', ונשמרתי ממילה אחת שאינה צריכה, כי אין רצוני לבונן לאבנים. מכל מקום לא מנעתי פרי איתי בעיתו עת להרחיב, להרחיב ולהרחיב, התנצלותי אשר כתבתי בילדותי, ולא חדלתי לתת מזכי ותנובתי לעוד נביא נועם לשון הקודש. לא, היה לו פה עניין לתת את היופי של הדבר. אמרנו ששיבה אומר דוגמה מאוד יפה לזה, והפסוק, והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר. איזה בעיה יש פה בפסוק, לכאורה?
כן,
פעילות. מספיק להגיד בשם פקד את שרה כאשר אמר, אלא מה? כך התלהבה, התורה רוצה להראות פה את ההתלהבות של הדבר, שאין פה בשורה טובה, בשורה קופלת את זה, נותן לזה יותר, נותן לזה יותר עריכות, יותר זה. לפעמים, העריכות היא באה כטכניקה לעכב את הקורא, שהקורא יתבונן יותר בדבר, שהוא לא יפספס את זה. אז אתה חוזר על הדברים בצורה שונה, כדי לתת לקורא, הוא לא יפספס את הדבר. אז פה דווקא צריך להעריך. דוגמה, למשל, אתה כותב עכשיו דבר של איסור, אתה כותב דבר של היתר. תשימו לב, הרבה פעמים הפוסקים, הבאתי לזה דוגמאות במכתב המכתב, כשהם כותבים את האיסור, הם מעריכים בו. מעריכים בכל הצדדים, בכל הזה, בכל האופנים. הם כותבים את ההיתר, הם כותבים אותו בקצרה. למה? כשהם כותבים את האיסור, אתה רוצה שהקורא יותר יתבונן, יותר ישים לב. היתר, היתר. אבל איסור, יש לך יותר עניין להעריך בו, יותר לסייג את הדבר. יותר לתת את הפרטים. אם האדם יעשה היתר, זה לא קרה כלום, אבל אם הוא יעשה איסור, זה הרבה יותר בעיה. לפעמים, כדי לעכב את הקורא, כן, אתה צריך יותר להעריך, יותר לזה. זה עוד פעם, זה דברים שאדם צריך לבחון את הדברים בסכר שלו. אין פה כללים. אין פה כללים חד משמעיים. אתה צריך לפעול עם הסכר. יש מקומות כידוע שהתורה מריחה משום נקיות על השואה. כמו שכתוב מסכת פסחים, שם...
יש לך
שאלה? לא תמי. אה? אשר עניין לתאורה. את הבמה אשר עניין לתאורה, התורה, לפעמים, מרן הרבי כותב במקום אחד, מרן ששבעה אבים במקום אחד בביאמר, הוא כותב, כל הגיד את המילה אינסטינקט, הוא כותב שמונה מילים. זה לא בדיוק לשון לא טובה, אבל לפעמים כן יש עניין להעריך בשביל לא להגיע ללשון לא יפה. כן. זה כבר נושא אחר. כפר העניין הראשונות זה גם. כתבתי על זה בשפת הדיבור. בפרק על שפת הדיבור. כפר העניין הראשונות זה גם עניין של... גם עניין של להעריך בדבר, להעריך יותר לתת את היופי. זה גם עניין של שיר, כן? זה גם עניין של מליצה. נכון, זה דבר נכון. יש מחלוקת, אבל הרוב הראשונים מסורים ש... פשוט לא, כפה לעניין הראשונים, שיהיה לה יופי, אין לזה עריכות. אבל מי אומר, אין כזה דבר כפה לעניין הראשונים, כל מקום יש לו סיבה. אבל רוב הראשונים, פשוט שכל הראשונים, הם אומרים לא, כן, התורה כפלה בשביל לתת לך, להדגיש לך את הדבר, לתת לך יותר יופי של הדבר. יש לזה שפת הדיבור ושפת הכתובה. אמרנו מקודם, שהתורה מעריכה כאשר יש דו-שיח. למה? כדי להצמד לניסוח שיצא מפי הכותב, מפי האומר, בזמן אמת. נתן לך יותר את האותנטיות, כמו שאמרנו. ראינו בפרשה הקודמת, לפני שבועיים, לא, בפרשת ביקט, לפני שבועיים, אז שר המשקים אומר לפרעה, אמרנו את זה בפסוק הזה קודם, אותי ישיב על קני באותו תלה. אז השיא כותב שם, כמו שאמרנו, שירושים במקרה קצר. המהר"ל, בגור אריה, כותב דבר מאוד מעניין. הוא אומר שמה שרש"י העריך פה דווקא, להגיד שזה מקרה קצר, ולא הסתפק להגיד, בכל מקום רש"י כותב, מה זה מקרה קצר? או, רש"י כותב באריכות, הוא מסביר למה זה מקרה קצר, ויש ככה בעיות מקומות וכו'. למה הוא מעריך פה? כי פה זה שפת הדיבור. פה זה דו-שיח, התורה מציגה דו-שיח, ששר המשקים שוחח עם פרעה. אז לכאורה, היה מקום כן להעריך. בכל אופן המקרא קיצר, לכן ראשי מתעכב על זה. לכן יש לו פה בעיה עם... פה זה דבר חריג. כי דרך הדיבור, הם מדברים לסלסל בלשונם, ככה כותבים. דרך הדיבור, מדברים לסלסל בלשונם. או לפעמים שיש פסוקים שמציגים בקשה או תחינה, זה גם, עוד פעם, אנחנו רואים כפילויות. השם שמה, השם סלחה, השם מקשיבה, רצה דחה. גם חזרה למילים, שם שמה, שם סלח, שם קשיב לדברה, וגם המילה היא יותר ארוכה. אפשר להגיד, השם שמה, השם סלח, השם... השמה זה יותר, האריכות של הדבר היא יותר נוגעת ללב, היא נותנת יותר, יותר התעכבות של הדבר. כמו לך דודי, אפשר להגיד לך דודי, אבל לך זה בקשה. התוספת של ההי, התוספת של ה... דווקא האריכות היא באה בשביל להדגיש את הדבר, לתת יותר התייחסות. נגיד עוד כמה כללים. עכשיו גם צריך לדעת למי אתה כותב. אם אתה כותב מאמר עממי, אז יש דברים שיש צורך להעריך בהם יותר. אנשים באים עם רקע שונה. אתה כותב שו"ת, אין עניין להעריך כל כך, כי אנשים שקוראים את השו"ת הם יותר בקיאים בסוגיה, הם יותר אנשים עם רקע תורני. אז ממילא יש דברים שאין צורך להעריך בהם, אין צורך להסביר להם. הם כבר יודעים את כל ההקדמות האלה. אז כל דבר צריך לבחון לפי למי אתה כותב, למה אתה כותב. לפעמים אתה... יש לך חידוש מאוד קצר, אין בו בשר. אז כן, אפשר להעריך, להוסיף עוד איזה משפט, להוסיף עוד דבר. אם אתה כותב דבר דרך אגב, אז כדאי לקצר בו. לא להעריך בו יותר מדי. למה? כי זה דרך אגב, אתה חושב שפצית קורא למקום אחר. עד רבה, בדבר כזה צריך לקצר. אפשר לכתוב בסוף, זה הקמל, ואין כאן מקום להריף. יש כאלה כותבים הכל דבר והקמל, כדי להראות שזה תפארת גדולתם. כאילו, הכל דבר והקמל. אבל, תמיד בזה במקומות הנכונים. כשהכותב כותב דברי את עצמו, הוא צריך יותר להעריך. כשהוא מסכם דברי אחרים, יותר לקצר. למה? דבר אחרים כבר כולם יודעים, וגם זה כתוב אצלם. אין צורך עכשיו להעריך יותר מדי בדברים. אלא אם כן זה נוגע לדברי עצמו. אבל הכלל הוא, כשאתה כותב את הדברים של עצמך, יותר תעריך ותרחיב. אם אתה כותב דבר מסוים, ואתה רואה שיש צורך להעריך ולפרש יותר את הדבר, מצד שני, אתה רואה שבעריכות, על ידי עריכות, זה יותר יסובב. אז לפעמים מה שנקרא שב אל תעשה עדיף. אל תאריך ואל... אם הקיצור הוא הרבה יותר טוב, למרות שהוא פחות מובן. כי לפעמים, אם אתה מאריך יותר, אז זה רק מוסיף לך זה מוסיף יותר, אני עושה את זה יותר גרוע. כמו שכתוב פה, מוסיף גורם. עכשיו, במשנה גם אנחנו רואים שיש קיצור גדול. כתוב שהיה 600 סדרי משנה. על ימיו של רבי, רבנו קדוש, בא רבנו קדוש וקיצר אותם, העמיד אותם על כמה? על 6 סדרים. זאת אומרת, אחוז אחד ממאה. עד כדי כך. ולכן המשניות, המשניות הן ממש כל מילה בסלע, אין שום מילה מיותרת. המשניות הן מאוד מאוד מדודות. איזה תנא היה קצרן? רבי יהודה. כתוב שהיה קצרן. איפה רואים שרבי יהודה היה קצרן? לכן הרבה אנשים אהבו לשמוע אותו. איפה קוראים שבגילה של פסח רבי יהודה היה קצרן? היה אמר, דצח, הדש ביחד. אמר, נקד לשון קצרה, סיכם את הדברים בקצר. רואים גם אצל ברוריה, שאמר ליוסף גלילי, אמר לה באיזו דרך נלך ללוד, באיזו ללוד, אמר אתה מעריך. כלומר, היה חשוב להם העניין של הקיצור.
הוא גם לא אומר, באמת הוא אמר, ויהודה אמר, הוא לא אומר את זה.
רואים מזה שגם מזמנם היה אנשים שהטבע שלהם יותר להאריך, היה אנשים שיש להם יותר טבע יותר מקצר. חוכמה היא למצוא לא יותר מדי ולא פחות מדי, אבל זה נכון שיש, גם הרמח"ל כותב את זה, שיש טבע של מחברים כאלה להאריך, ויש טבע יותר מקצר. העיקר, אנחנו רואים את הכלים הכלליים כמו שאמרנו. ראשי הקדוש גם היה טוב בקיצור שלו. אמרנו שיש להעביר הרבה דוגמאות שבמילה אחת הוא כולל הרבה הרבה מילים של תוספות. ויש מקום שמרנו של ישיבה מבין שרש"י, מה שניתן, שהתרגום מונטילוס במילה אחת תמצאת שמונה מילים של רש"י. איפה זה? ולא יהיה... והם לא ידעו כי... והם לא ידעו כי שומע יוסף כי המליץ בנותם. כלומר זה הפוך. רש"י הוא קשר, אמר. והם לא ידעו כי שומע יוסף כי המליץ בנותם. אם המליץ בנותם... אז הם לא... זה הפוך. ומה רש"י כותב? רש"י כותב כשהיו מדברים איתו היה מליץ בנותם, אז מזה הם הבינו שמה? שהוא לא יודע את העברית. ולכן הם דיברו עם חופשי כשהמליץ לא היה. ועכשיו המליץ לא היה. מה התרגום עושה? הוא מוסיף מילה. כי המליץ הווה ביניהם. המליץ היה בנותם. וזה הוא פתר מונה מילים של רש"י. אז רואים פה שאפילו רש"י בקיצוניות של הכי גדולה, אז גם הוא, אבל ידוע גם שהראשי היו שלושה גרסאות, היו שלושה מהדורות. הוא לקח בסוף את המהדורה האמצעית. ובאמת מראה ראש ישיבה מביא שבשיטה מקובצת מביא דיבורים של ראשי ארוכים מהמהדורה הראשונה, ורואים באמת את סוד הצמצום. רואים באמת את הקיצור שהיה לו מהמהדורה השנייה, מהמהדורה האמצעית, למהדורה האחרונה. גם הרמב״ם ידוע שהיה קצרן גדול. אגב, לגבי רש"י, יש מקומות גם אצל רש"י שדברי תורה עניים ממקום אחד ואשרים ממקום אחר. יש מקום אחד, מצאתי, שכתוב כי משמש בארבע לשונות, מקום אחד רש"י מפרש אותו ב-18 שורות, מקום שני הוא מפרש אותו ב-38 שורות. אז זאת אומרת, לפעמים יש עניין במקום אחד מקצר, לפעמים יש אנשים ש... גם בתורה אנחנו רואים את זה. איפה רואים את זה בתורה? כתוב שם, והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן בא עלינו הצרה הזאת. שני מפרשים, של רמב"ן, מה זה התחננו אלינו ולא שמענו? איפה ראינו שהוא התחנן אלינו? וישב, כתוב, וישב יעקב, שם כתוב שהוא התחנן אלינו? לא כתוב שהוא התחנן. אז איך פתאום הוא עכשיו פתאום מתחנן? אומר הרמב"ן, יהיה ככה דרך הכתובים, פעם אחת הוא מקצר, פעם אחת הוא במקום אחד הוא מקצר, והוא סומך על המקום אחר שהוא מעריך. גם ככה אמרנו שישיבה אומר שם הפירוש, הוא אומר, בשם הפרשים, הוא אומר שטרול רצה לספר בגנותם. שם הוא אומר, בסיפור הדברים, טרול רצה לספר בגנותם. פה שהם בהתחלה מספרים את זה, זה הרבה יותר מרוכך. ולכן, טוב. השם עזרנו שנזכה ללמוד, ללמד, לשמור לעשות.